שלום, וברוכים הבאים לפרק השמיני בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה איילון, ואיתי כאן סגן עורכת זמנים, אסף מונד.
היי אלה, בפרק הזה ערכנו את דוקטור ירון ז'אן.
דוקטור ז'אן הוא חוקר של היסטוריה גרמנית שמלמד במכללת ספיר. ספרו, רעשי המודרניות, חוויות של שמיעה בגרמניה 1914-1945, ראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2011.
ואנחנו שוחחנו בפרק הזה עם דוקטור ז'אן על המאמר שלו שפורסם בגיליון הכפול של זמנים 133-134, מאמר שהכותרת שלו היא שייכות מנוירת, יהודים ותעודות מסע באירופה בין שתי מלחמות העולם. ובעצם שוחחנו איתו על ההיסטוריה של הפנקס הקטן הזה שכולנו מכירים, שהוא הדרכון.
למעשה, דוקטור ז'אן מתאר בפרק הזה עניין שרוב האנשים כנראה לא מקדישים לו יותר מדי מחשבה, הוא שמאחורי הדרכון יש פילוסופיה, יש תפיסה של המדינה ביחס לאדם. זו מציאות מודרנית שהדרכון מבטא, כי הדרכון לא מוענק לאדם ספציפי מפני שהוא אותו אדם, אלא מפני שאותו אדם הוא חלק מקבוצה מסוימת של אנשים, חלק ממדינה.
ובהתחלה, באמצע המאה ה-19, הדרכון היה בעיקר סמל סטטוס. הוא לא היה נחוץ לשם מעבר בין מדינות. רק בתחילת המאה ה-20, ובמיוחד לאחר מלחמת העולם הראשונה, הדרכון הפך לחפץ הכרחי עבור חופש תנועה. הוא אמנם עדיין היה סמל סטטוס, והוא עד היום סמל סטטוס, אבל כבר יש לו משמעות פונקציונלית מסוימת. וזה גם הקשר של הדרכון לאחת הבעיות שהכי מזוהות לא רק עם המאה ה-20, אלא גם עם המאה ה-21, שהיא בעיית הפליטים, בעיית הפליטות. הדרכון אולי היה בסוף המאה ה-19 רק סמל סטטוס, אבל מאז ועד היום הוא בעצם חפץ בעל השלכות ממש על יכולת ההישרדות של בני האדם, על היכולת שלהם לשרוד.
אז אינה נעימה.
דוקטור ירון ז'אן, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, ותודה שבאת.
נעים מאוד, אתה יכול לקרוא לי ירון, אתה okay. ולך, זה בסדר.
אני אתחיל עם איזושהי שאלה כללית, נגיד את זה כך. יש את הטרנד, אפשר לומר, שלכתוב היסטוריה עולמית דרך חפצים. ויצאו כמה ספרים על זה לפחות לאחרונה שראיתי, ובכלל זה נפוץ. ואפשר לומר שדרך המאמר שלך, שאם ירצו לכתוב את ההיסטוריה של המאה ה-20 דרך חפצים, אז אחד החפצים המשמעותיים ביותר לניסוח של ההיסטוריה הזו, זה יהיה הפנקס הקטן המכונה דרכון. האם אולי תרצה לספר לנו בעצם בכמה מילים, א' על ההתפתחות של הדרכון במאה ה-19, ובעצם על החשיבות שלו?
אוקיי, אסף, אני חושב, קודם כל תודה על המחמאה. אני חושב ששמת את הנושא של הדרכון כמשהו נורא נורא מרכזי, ואני שמח שמישהו רואה את זה, כי זה נורא נורא חשוב. בעיקר לנו, אני חושב שמאוד מאוד קשה להבין את העניין של דרכון, כי אנחנו נמצאים בצד הנכון במרכאות שלו. זאת אומרת, צריך להיות בלא דרכון בשביל להבין את החשיבות של דרכון. ומהבחינה הזו, יש לנו בעיה, זה קצת לכתוב על היסטוריה שאנחנו רחוקים ממנה ברמה החווייתית. אז זה משהו שנורא נורא קשה לכתוב אם אנחנו לא חווים אותו עם מקור ראשון. ברמה אמפתית בעיקר. זאת אומרת, ולי לקח איזשהו תהליך בזמן הכתיבה שהייתי בכלל צריך להבין מה המשמעות להיות בלי דרכון. כלומר, או להיות בכלל בלי ניירות שהופכים אותי ללגיטימי בתוך המרחב הציבורי. עכשיו, לגבי העניין של חפצים, אני לא חשבתי על זה ככה כשניגשתי לפרויקט. זאת אומרת, לא אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מסמן איזשהו חפץ ודרכו, אני מנסה בעצם לספר סיפורה של תקופה. אני חושב שמה שקרה בדיעבד זה תוך כדי עבודה קצת כמו איזושהי מניפה. הדרכון פתאום ראיתי שלכאורה ההיסטוריה הטכנית שלו היא פחות מעניינת, אבל הוא שולח זרועות להמון המון כיוונים והמון המון תחומים של הקיום האנושי במחצית הראשונה של המאה ה-20, בצורה כזו שפתאום גרמה לי לעשות איזושהי ערכה והבנה מחדש של המסמך. וזו נקודה נורא מעניינת, כי גם לבני התקופה הדרכון לא נתפס כמשהו רציני, משהו חשוב. במידה מסוימת הוא הפך לצוג של איזשהו צורך קיומי. אבל אף אחד לא תכנן להפוך אותו לכזה. זאת אומרת, הטרגדיות הגדולות ביותר נולדות כשלא מתכננים אותן בדרך כלל. ואני חושב שהסיפור הזה נכון גם לגבי הדרכון. אם אני חוזר אסף למה ששאלת, אז המאה ה-19 בעצם היא מאה שמנסה, מה שנקרא, להגיע לאותה חוויה כמעט אסימפטוטית שיש לי איתה במציאות, לכן אנחנו קוראים לעידן האיזמים וכן הלאה. כלומר, שהוא ניסיון כמעט אינסופי להגיע לאיזושהי שליטה בדבר הבלתי אפשרי שאנחנו קוראים לו אי-וודאות. ומבחינה הזו, דרכון נתפס כעוד איזשהו מטרד, או איזושהי תולדה, נקרא לזה ככה, של תהליכי המדינה המודרנית, שברוב הזמן אנשים לא התייחסו אליו כמשהו שצריך אותו, גם בעיקר לנוכח העובדה שרוב האנשים שהשתמשו בדרכון באותם שנים, נדבר על שנות ה-60-70 של המאה ה-19, הם אנשים שבסופו של דבר השתמשו בדרכון כסמל סטטוס. כלומר, הג'נטלמן האנגלי, כחלק מהארסנל של ה-everyday carry שלו, הוא נשא גם סוג של פספורט. זה הסמל של מעמד חברתי, מעמד כלכלי וכן הלאה. וזה כמובן מתכתב עם המסורת של קשר בין מעמדות וחופש תנועה, שעוד הולכת אחורה כמובן לימי הביניים ולעידן הקלאסי.
במידה רבה אבל זה גם, אני מניח איזשהו, יש לזה קשר לעובדה שזור סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה גם עידן האוכלוסיות בתנועה, הרבה יותר גם בין עם גלי הגירה של עבודה, בין עם סתם יותר אנשים פשוט נעים בתוך היבשת.
כן, אבל תראה, הנקודה היא מסתבכת בדרגה, כי זאת אומרת, אפשר להיכנס לזה, זאת אומרת, אבל זה ייקח אותנו קצת לאיזשהו טיול ארוך, אבל לטעמי, עד מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת, העיקרון של ריבונות טריטוריאלית, זה עיקרון שגם אם הוא מדובר ומשחקים איתו קצת בפילוסופיה הפוליטית, במחשבה המדינית, ובפוליטיקה בכלל וכן הלאה, הוא עדיין לא נתפס כעיקרון עם שיניים. במובן הזה שכל מונח הגבול, וזה דבר שהגעתי לב תוך כדי העבודה, שפתאום הבנתי שהמונח גבול, כולם מדברים אותו, זה קצת כמו אצלנו הטרנד שדבר על קלצ'ר. זה מונח שהוא אחד המונחים הכי אניגמטיים שיש מבחינת הבנה. והוא בעצם ניסה בפי כל, אבל מעט מאוד אנשים מסוגלים לבוא עם איזושהי הגדרה לחידה של מה זו תרבות. נפגוש סוציולוג, נפגוש אנתרופולוג, נפגוש היסטוריון, נפגוש כלכלן, כל אחד יתקוף ויבין את המונח בצורה אחרת. כך במידה מסוימת אפשר להשליך את האנלוגיה הזו גם למושג הגבול. כלומר, בלי להיכנס כמובן לסמנטיקה של ההבדל בין בורדר לפרונטיר וכן הלאה, אלא מעבר לזה, זאת אומרת, אנשים לא הבינו גבול, זאת אומרת, כמשהו שאתה צריך, כי הגבול נוצר במידה רבה כאשר יש מישהו שמנסה לחצות אותו. זה המקום שבעצם נולדים גבולות. כאשר יש מישהו שמנסה להפור אותו, ולכן גם גבול בהגדרתו, מהמישור הפסיכואנליטי ועד המישור הכי בסיסי של אותו פקיד גבולות שעומד בדלפק, נשאר בעצם על סוג של איזה דיאלוג, על סוג של איזשהו מסע ומתן בין ריבונות לבין הצורך להפר אותה. ואני חושב שהנקודה הזו במאה ה-19 היא עדיין לא מספיק בשאלה. עכשיו, זה לא אומר שאין אוכלוסיות שנעות. זה לא אומר שאין קבוצות של אנשים, אם זה נוודים, ואם זה נוכלים, ואם זה מיעוטים וכן הלאה. אבל בסופו של דבר העיקרון הזה, קודם כל יש לאן ללכת שזו נקודה משמעותית. נקודה שהיסטורית נסגרת ב-1924, כאשר אמריקה שנתפסת כמקום ארץ המפלט, נקרא לזה כך, לכל מי שאירופה לא רוצה, מחליטה לשים סוף לעניין הזה, ואומרת, היא לא מוכנה יותר לקבל, זאת אומרת, בשם עקרון ההגירה מתוקף רצון חופשי, אנחנו לא מוכנים לקבל כל אחד שאירופה לא רוצה. אבל מעבר לכך, זאת אומרת, התפיסה של תנועת אוכלוסין לא נתפסה. עכשיו תשאל ונכון, אוקיי, אבל אנחנו מדברים על זה שבמאה ה-19 היו הגירות, ובמאה ה-18, ובמאה ה-16, וזה לא משנה אם זה הוגנוטים, או הגירות בתוך האימפריה האוסמנית, או הגירות בתוך האימפריה האוסטרו-הונגרית, או האימפריה הצארית, זה נכון. אבל עדיין לתנועות אוכלוסין האלה, קודם כל בתוך אימפריה בהגדרה יש תנועת אוכלוסין. אבל התנועות אוכלוסין האלה לא חצו את גבולות האימפריה. זאת אומרת, הם לא הפכו להיות משהו, איזושהי תופעה בין מדינתית. ופה אני חושב את הנעוץ ההבדל הגדול.
כלומר, הסיפור של הדרכון הוא סיפור של אוכלוסייה, לא של אדם פרטי.
לחלוטין.
שמנסה לעבור ממדינה למדינה, כשהמדינה, מדינת היעד לא בכך רוצה אותו.
לחלוטין. עכשיו, יותר מזה, אני חושב שבמידה מסוימת, אם אני חוזר למה שאסף אמר לגבי עניין הזה של חפצון או היסטוריה דרך חפץ, או לספר תקופה דרך חפץ, אני חושב שהדרכון הוא במידה מסוימת מייצג מה שאני מבין כסוג של סימיוטיקה שלילית בין היחיד לבין הקהילה. כי הדרכון הוא פרטי. גם היום כשאנחנו מקבלים דרכון מן המדינה, הדרכון הוא אישי, הוא לא ניתן להעברה. אבל בסופו של דבר הוא לא שלנו. איך אנחנו יודעים את זה? כי אם אנחנו נשחית אותו, נצטרך לשלם כנס. זאת אומרת, אנחנו מקבלים איזשהו פיקדון מן הריבון שמאפשר לנו לחצות גבול של מדינה שלישית. אז זה בדיוק הפרדוקס, היכולת לנסוע לחול נובעת מתוקף העובדה שהדרכון שלנו, הפרטי, מוכר מתוך הזהות הקולקטיבית שלנו. ופה אנחנו רואים איזושהי דינמיקה מאוד הרסנית, נקרא לזה ככה, בין האדם הבודד, האינדיבידואל, לבין הקולקטיב. כלומר, זה בעיניי אחד המקומות היחידים כמעט, שהריבונות הטריטוריאלית מקבלת משמעות כמעט חומרית. אנחנו רואים את זה דרך אותו טקס מעבר שאנחנו חווים בנמל התעופה, או במעבר גבול יבשתי, כאשר גם אם הכל בסדר, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו טקס, איזשהו ריטואל מעברי. נכון, אנחנו צריכים להסתכל ולעמוד ישר, שהפקיד יוכל לבחון אותנו, אנחנו תמיד מעמידים שאנחנו עסוקים במשהו, כי זה בכל זאת רגע קצת מביך, וכל התהליך הזה אמור לקחת, עשו מחקרים בסביבות 40 שניות. ואז תשימו לב, פעם הבאה שאתם תיסעו לחול, ואני מאחל לכם שיקרה לכם כמה שיותר לנסוע לחול, כי זה כיף, תעמדו ותסתכלו על הדינמיקה של אותם אנשים שעומדים מול בטקס, באותו ריטואל, באותו טקס קטן. ואתם תראו שבמידה רבה יש דינמיקה שהיא חוזרת על עצמה. זאת אומרת, זה צריך לקחת זמן מסוים. ואם זה מתעכב, אז המחשבה הראשונית משהו לא בסדר. עכשיו, זה לא חייב להיות. סתם לא מצליחים לקרוא, סתם הפקיד דיבר בטלפון עם החבר שלו. אבל בתחושה שלנו מיידית, אנחנו כבר נמצאים בתוך איזושהי עמדה קורבנית. וזו נקודה נורא נורא מעניינת, וזה לא משנה, אנחנו יכולים להיות הכי בסדר שבעולם, ונראות שהם היו הכי קשרים שבעולם. החוויה ביסודה היא חוויה לא נעימה. וזה המקום שבו היחיד פוגש במידה רבה את הריבונות של המדינה, שהיא בדרך כלל משהו לא רואים אותו.
במידה רבה גם לא רק שהוא פוגש את הריבונות, אם אני מבין נכון, אלא גם את הביטוי של פגיעה או הגבלת הזכות הטבעית לתנועה, מה שהגדרת אמר, הזכות הטבעית של כל אדם לתנועה, לנוע במרחב.
אני אעשה את זה בצורה כזאת, אני חושב שאתה מאוד צודק, זאת אומרת, אנחנו גדלים על איזשהו אתוס של זכות טבעית, או מה שקוראים חופש התנועה. כלומר, הזכות לנוע ממקום למקום. אבל במידה מסוימת, ואני אומר משהו שהוא במידה מסוימת אפילו עומד בסתירה למה שאני כותב, לא כי אני לא חושב שזה נכון, אלא כי אני חושב שיש פה איזושהי מורכבות נוספת שאנחנו צריכים להבין אותה. יש איזושהי יחסים כמעט דיאלקטיים, נאמר כך, בין חירות וחופש תנועה. המונח שמשתמשים בהקשר הזה הוא יותר מה שנקרא לג'יביליות. זאת אומרת, היכולת, הרי על מנת לקיים חברה אנחנו צריכים איזושהי רמה מסוימת של הסדרת המרחב הציבורי. כלומר, הרעיון הזה של פגיעה בחופש התנועה זה בסך הכל רעיון מאוד מאוד מאוחר. זאת אומרת, לפני המאה ה-18, אף אחד לא חווה פגיעה בחופש התנועה שלו, כי עולמות המושגים לא הובנו כך בכלל.
כי לא הייתה פגיעה בחופש התנועה שלו.
מה, לקחת עבדים,
אוקיי, נכון.
כלומר, הפגיעה בחופש התנועה הייתה קיימת.
כן.
כלומר, בדיוק כמו שהפגיעה הפיזית הייתה קיימת. אבל אם אין את האוטילאז' מנטל, את הכלים המנטליים, התרבותיים, הפילוסופיים, להבין שמתרחש פה איזשהו עוול, אז אין גם יכולת להבין את זה. זאת אומרת, זה קצת כמו לדבר על חילון במאה ה-12. ומהבחינה הזו, יש פה תהליך נורא נורא מעניין. זאת אומרת, המודעות הזו מתחילה במאה ה-18 כתוצאה מתוך הבנה מעמדית. כלומר, בתפיסה הזו שיש איזשהו מה שקוראים privileges. כלומר, לא rights, אלא privileges. זאת אומרת, איזושהי תפיסה שיש איזושהי חברה שיש לה איזה שהן פריבילגיות נוספות, ומתוך כך היא לא מוגבלת בחופש התנועה שלה. אבל בסופו של דבר, כמה שזה נשמע אירוני, ובמידה מסוימת גם קצת מדכא. כלומר, חברה לא יכולה להתקיים בלא הגבלה מסוימת של חופש התנועה. ואז עולה השאלה הגדולה, אם כך. אם הגבלה חופש התנועה היא חלק אינטגרלי מההבנה של סדר חברתי, אז איפה נולד השרץ? השרץ נולד במידה רבה אם נרצה בפגיעה בין שוויון במובן ה-equality, זאת אומרת של equality לבין egality. כלומר שיש קבוצות חברתיות שמתחילות כבר למין המאה ה-19 ואילך להיות מזוהות ככאלה שאינן זכאיות לקבל חופש תנועה. על אף שהן כביכול נולדו בצלם כמו כולנו וכן הלאה וכן הלאה. וזו השאלה שבעצם לתוכה, זו הלקונה שבצורך בעצם תפיסת הדרכון מתפתחת. כי הדרכון הוא בסך הכל סימפטום לשאלה הרבה יותר עמוקה.
חופש תנועה מתחיל להיות מעניין במאה ה-18 כפריבילגיה של אנשים עם מעמדות גבוהים.
נכון. הוא מזוהה בראש ובראשונה עם סוג של איזושהי מעמדיות כלכלית חברתית. והתהליך הזה נמשך בעצם עד מלחמת העולם הראשונה תכלס. כי אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין אותם אנשים שהם legible, זאת אומרת שחופש התנועה שלהם מוסדר בתוך איזושהי מערכת חברתית, בתוך איזשהם קודים תרבותיים, למשל שליחים בעת מלחמה, לבין אנשים שהם זקוקים לנוע, זקוקים לניעות גיאוגרפית, אבל אין להם בעצם שום הסדרה לכך. האוכלוסייה שאני חושב שהיא יותר מרתקת לבדוק, היא אותם אנשים שזקוקים לנוע, אבל אין להם בעצם את ההכשרה ואת ההכשר לכך. שאלה כמובן בימים יהפכו להיות פליטים. כי ברגע שאדם חופש התנועה שלו מוסדר, הוא כבר לא פליט.
כלומר, ההגדרה של פליט זה מישהו בלי דרכון.
לחלוטין. כלומר, לא בהכרח בלי דרכון כמו מישהו שחופש התנועה שלו לא מוסדר. כי אחד הדברים הנורא מעניינים שהיום אנחנו בעצם, וזה גם טיעון שהשתמשו בין שתי מלחמות העולם, שהתעסקו בשאלה של גורמי הפליטות. אבל תעסק בשאלה של גורמי הפליטות היא כבר לא רלוונטית ברגע שאדם כבר נכנס אל תוך מעגל הפליטות. ובמדה מסוימת זה הדרך של מדינות ריבוניות, טריטוריאליות, להסיט את הסוגיה מהשאלה האמיתית. והשאלה האמיתית זה שיש פה קבוצה שלמה של אנשים שמוצאת את עצמה באיזושהי ניעות גיאוגרפית, כפויה, כאשר אין לה בעצם יכולת לקבל מקום פיזי על פני הכדור. עכשיו, התהליך הזה כמובן יקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר משטר הניירות יהפוך להיות כל כך הדוק, שהדרכונים ותעודות, לאו דווקא דרכונים, אלא תעודות מסע ותעודות נסיעה בכלל, יהפכו להיות דרך שבה אפשר יהיה לנטר או להבחין בין אוכלוסיות רצויות ואוכלוסיות בלתי רצויות.
בלתי רצויות במדינת היעד. כלומר,
ההנחה
היא שאנשים רצויים במדינת המקור שלהם, או שגם זה לא בטוח?
גם זה לא בטוח. תראי, אם אנחנו חוזרים למשל למאמר לגבי יהודים, זאת דוגמה למשל לקבוצה שהיא קבוצה מובחנת, היא קבוצה טרנס-נציונלית, שהמכנה המשותף של חלק גדול מאירופה באותה תקופה זה שאף אחד לא רצה מהם. כל אחד מסיבותיו הוא דרך אגב.
כלומר, יהודים מרוסיה?
לאו דווקא.
אוקיי.
בהתחלה זה מתחיל מרוסיה, אחרי זה באימפריה אוסטרו-הונגרית, באימפריה העות'מאנית, ולאט לאט זה מחלחל למערב אירופה.
הזכרת את מלחמת העולם הראשונה, בעצם, כמו שאתה כותב, היא מייצרת איזושהי נקודת מפגש של כל הגורמים של אותו, שאנחנו מזכירים בשיחה הזו, כי מצד אחד, יש בסוף המלחמה גם בעקבות החורבן וההרס והנזק, יש מצב של הרבה מאוד פליטים, יש פליטות מאוד מאוד גדולה. מצד שני, יש איזושהי התפרקות של המדינות, של האימפריות, האימפריה העות'מאנית, האימפריה האוסטרו-הונגרית, במידה רבה מדינת גרמניה לא חוזרת להיות אותו דבר בדיוק, ואז הרעיון הכללי של המדינה ששולטת על אזרחיה מתפרק לשני חלקים. מצד אחד לא ברור מי זאת המדינה הזו, מצד שני המדינות החדשות שקמות נהיות יותר אולי רגישות לזהות ולזיהוי שלהן. וזה בעצם המפץ הגדול של הדרכון במובן הזה. או שזה מוגזם להגדיר את זה.
נכון, אני חושב שקודם כל זה מונח יפה, והמונח שייך כמובן לפרופסור איריס רחבינוב, שהיא בעצם תובעת את המונח במאמר שלה מזמנים. ואני חושב שבמידה מסוימת, הדוגמה הזו היא מאוד מאוד נכונה, כי התחושה היא של משהו שמתרסק לכל עבר. כלומר, משהו בקנה מידה כמעט במונחים אסטרונומיים. אבל אני חושב שאנחנו צריכים אולי ללכת עם זה הלאה, ולבדוק בעצם את הרזולוציות היותר יותר עמוקות. כי אני חושב שאחת הבעיות, וזה מחזיר אותי כן לשאלה של המאה ה-19, כי במידה רבה מלחמת העולם הראשונה, לפחות בהבנתי, היא מיצוי של תהליכים שמתחילים הרבה יותר קודם. ולפחות בהבנתי ההיסטורית, על מנת להבין תקופה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק את התקופה שקדמה לה. וזה בעצם התנאי האפיסטמי או ההבנתי או ההכרתי להבין תהליכים שמתרחשים בהמשך, מאחר ואנחנו כהיסטוריונים בסופו של דבר, כרוכים אחרי ציר הזמן, שזה דרך אגב גם בעיה מבחינת היסטוריה גלובלית, אם תרצו נדבר על זה בהמשך, בהקשר שלנו. אבל השורה התחתונה היא מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, במהלך המאה ה-19, כאשר עקרון המדינה הריבונית, הטריטוריאלית, זאת אומרת, ריבונות במובנה הטריטוריאלית, למרות שאם נפרק את זה, תמיד נגיע לסוף לריבונות במובן הטריטוריאלי, אז ריבונות במובנה הטריטוריאלי בעצם יוצרת התנגשות בין שתי זכויות יסוד מבחינה פוליטית. הזכות של מדינה להגדיר מי הם אנשים שיכנסו לשטחה, ואותה זכות של מדינה לא לרצות אנשים מסוימים בשטחה. אלה שתי זכויות יסוד שמוגדרות, מתחילות להתגבש בהגות המדינית במהלך המאה ה-19, והן מקובלות על כולם דרך אגב. והן לא קשורות לאיזושהי הבנה לאומית זו או אחרת. אלא העובדה שבכדי שריבונות תקבל איזושהי זהות או שייכות מובחנת, היא צריכה להבדיל את עצמה משכנתה. ומהבחינה הזו, באותו רגע, על מנת לייצר את אותה מובחנות, מדינות בעצם קובעות או רגע מתחילות להסדיר את העניין הזה של מי יעבור לשטחן ומי יוצא משטחן. עוד ננסח את זה אולי אפילו בצורה טיפה יותר מורכבת, אז הזכות של מדינה אחת לגרש אנשים מתחומה אינה מחייבת מדינה אחרת לקלוט אנשים אל תחומה. זו נקודה נורא נורא מרכזית שאנחנו חייבים להבין אותה. כי זה בעצם אחרי כל הסלט הגדול הזה של אימפריות רב-לאומיות ורב אתניות ומדינות לאום והולדתם של מדינות מיעוטים וכל הדברים האלה שהם נכונים, כשכל העסק הזה מתפרק, בעצם העקרונות האלה פורצים החוצה. עכשיו בסופו של דבר, אנחנו נחזור לזה, אבל כשהמדינות הקטנות אחרי מלחמת העולם הראשונה מבססות את זכות ההגדרה העצמית שלהם על בסיס שלילת זכויותיהם של אחרים, הם לא עושות משהו יוצא דופן לתקופה. את אותו דבר בדיוק עשו אנגליה, צרפת, המדינות הגרמניות, כמה שנים קודם. זאת אומרת, הם בסך הכל מאמצות את המודל הקיים. רק המודל הזה בא בטיימינג גרוע מבחינת המעצמות המנצחות. זאת אומרת, יש פה איזה אסינכרוניות שנוצרת, ומלחמת העולם הראשונה יוצרת איזשהו תלכיד בין המון המון סיפורים שונים. ומהבחינה הזו היא מביאה את זה לידי מיצוי, אבל העיקרון הזה שבו בעצם למדינה יש זכות למנוע כניסה של פלונית או אלמונית, או פלוני או אלמוני לשטחה מצד אחד, ומצד שני יש לה את הזכות הטבעית במרכאות לגרש אנשים או להוציא אנשים מתחומם, זו נקודה שהיא לא נפתרת. למה אני אומרת, היא לא נפתרת עד ימינו? מפני שזה בעצם הבסיס, והדרכון נופל בדיוק לתוך הלקונה הזו, בין המשפט הבינלאומי לבין המשפט המקומי. זה גם הסיפור, זה גם ההסבר, למה אנחנו הרי דרכון אנחנו משתמשים בחו"ל, אבל למה אנחנו מוצאים אותו בעצם במשרד הפנים? כי זה משקף בדיוק אם נרצה את בלבול השפות בין חוץ לפנים.
כן, מידה רבה גם אם ננסח אחרת את מה שבעצם אמרת, זה גם אפשר לראות בדרכון כמסתמל את סוף מלחמת העולם הראשונה, והאופן שבו אנחנו חווים גם היום, מצבים קיצוניים של פליטים באירופה, התפרקויות מדינות, זאת אומרת, מאה שנים לאחר מכן אותו סיפור בדיוק.
לחלוטין, אבל לא בגלל שההיסטוריה חוזרת על עצמה, בגלל שהעיקרון לא השתנה.
כן.
כי כל עוד שהריבונות, עקרון הריבונות, מוגדר סביב שאלה של אקסקלוסיביות או ייחודיות של קבוצה מסוימת, וזה אחרי זה יהיה ויכוח בהסכמי השלום אחרי המלחמה. איך אתה מגדיר את הקולקטיב הזה? אם אתה מגדיר אותו על בסיס אתני, אם אתה מגדיר אותו על בסיס מוצא משותף, על בסיס היסטוריה, על בסיס גיאומטריה של גבולות, זה לא משנה. אבל באותו רגע שיוצרים איזושהי קטגוריה מובחנת, שהיא מאפשרת להבדיל בין מי שיושב בצד אחד של הגבול, לבין מי שיושב בצד האחר של הגבול, באותו רגע יוצרים מצב שיהיו כאלה שיפלו בין הכיסאות.
אני אשמח אם נדבר קצת על ההיסטוריה כן החומרית קצת של הדרכון.
בשמחה רבה.
איך הוא מתגלגל? איך נבנה הטופס הזה?
כן.
איך הוא מגיע לכיס של אנשים?
בשמחה.
אם בכלל זוכבים אותו בכיס.
כן, כן. תראי, את מעלה אלה נקודה נורא נורא מעניינת, כי בעצם עד עכשיו אנחנו רואים איזשהם רעיונות מאוד מאוד מופשטים, ופתאום בסופו של דבר צריך לדחוס את כל עולמות, כמעט היסטוריות שלמות, צריך לדחוס איזושהי פיסת נייר שהיא בקושי 32 עמודים. יותר מזה, גם היא הופכת להיות עם הזמן יותר ויותר זולה מבחינת הנייר, שזה אומר משהו לגבי עקרון הריבונות מצד אחד, מצד שני על הביקוש שלו, אבל נדבר על זה עוד מעט. אבל בשורה התחתונה הבעיה הגדולה ביותר זה שבאמת עסקו בשאלה איך מתרגמים את חופש התנועה והגבלתו לאיזושהי מציאות מסמכית נקרא לזה. אז אנחנו פוגשים את זה כבר בעת העתיקה עם טרקטוריום, האימפריה הרומית וכל מיני מושגים שתכליתם להגדיר את חופש התנועה כמונופול של הריבון. אם אני אבל עושה את הקפיצה לתקופה של מאה ה-18-19 ואילך, בעצם אז הדרכון צומח בתוך ההיסטוריה הבריטית, מתוך הסבר נורא נורא פשוט, כי הוא נולד בתוך קונטקסט של היסטוריה של מסחר. כי יש קשר מאוד הדוק מן העת החדשה המוקדמת ואילך בין, בין מסחר לניעות גיאוגרפית. כלומר, בשביל לסחור צריך להרחיב את השווקים, הרחבת השווקים מחייבת ניעות גיאוגרפית, ניעות גיאוגרפית יוצרת אנשים שעוברים ממקום למקום. אבל פה גם נקודה שהופכת להיות הגול העצמי של השיטה הדרכונית, כלומר, בבסיסה היא עדיין מכוונת לקבוצת אוכלוסין מאוד מאוד מסוימת. מה שקורה אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה שיוצאי הדופן הם המיעוט והם נשארים המיעוט. הבעיה היא שהאנומליה או החריגה או הסטייה הופכת להיות אותם אלה, אותם מאות אלפים ומיליונים, שפתאום נזרקים מתוך מעגל העולם הגדול של צורך לנוע ממקום למקום, אבל כבר אין להם את הניירות, כי אין אף מסמך שמסוגל לתת את זה על בסיס קולקטיבי. כלומר, הדרכון ביסודו כוון לאוכלוסיות מאוד מאוד ספציפיות. ובהקשר הזה הוא מתפתח עכשיו, מטבע היותו גם משהו שהוא קשור, נקרא לזה כך, לאוכלוסייה ספציפית בעלת מעמד כלכלי חברתי מסוים, אז גם אותו, כל תהליך ההנפקה שלו נשען על הבנה מעמדית. למשל, באנגליה, במאה ה-19, קצין צבא לא יכול היה לתת המלצה לדרכון.
למה?
כי הוא לא נתפס אמין מספיק.
אז מי כן יכול לתת?
בעלי מעמדות חברתיים גבוהים.
ואי אפשר לקבל דרכון אם אין לך המלצה ממישהו ש...
אתה צריך לקבל המלצה בדיוק על העיקרון של בונה פידה, כלומר של אדם שהוא נקי ללא רבב, או קצת כמו איזושהי תעודת יושר מודרנית, כי הדרכון לא נתפס עם איזושהי פעולה טכנית של חציית גבולות, ואף לא עם רמייה. אלא הוא בראש ראשון נתפס כאיזשהו הכשר מעמדי לקבל חופש תנועה.
ואם ככה, אז בעצם ערב מלחמת העולם הראשונה, תחילת המאה ה-20, בבריטניה, צרפת, גרמניה, מה שיעור האנשים, האזרחים שיש להם דרכון בעצם?
למען האמת נמוך מאוד, כי משנות ה-60 של המאה ה-19 קורה תהליך נורא מעניין. כי ככל שהמדינות מתבססות יותר ועקרון הריבונות הטריטוריאלית הולך ומתחזק, ככה מבינים שאפשר לעקוף את שאלת מעבר הגבולות, באמצעות הסכמי סחר רב-מדינתיים, או דו-מדינתיים, מה שנקרא בילטרלי ומולטילטרלי. זאת אומרת, הסכמים בין שתי מדינות, או בין מדינה אחת ומספר מדינות, קצת כמו אנחנו מכירים בתקופה שלנו, של אמנות מס, והסכמי סחר, ואזורי סחר וכן הלאה. והרעיון היה, במידה מסוימת, לחזק את המעבר של האוכלוסיות האלה, בתוך הנחה שמדובר בקבוצה קטנה, מדובר בקבוצת חבורת אנשים שבסך הכל מכירה אחד את השני, ולכן אין צורך. זה קצת מזכיר לי למשל שבשנות ה-50 עלתה הצעה להעניק דרכון לאקדמיים. משהו קצת כמו דרכון דיפלומטי בשירות הציבורי, מתוך הנחה שמדובר בקהילה שהיא יחסית קטנה וסגורה וכולם מכירים את כולם. ולכן אין צורך לעבור את אותו תהליך זיהוי שעובר כל אחד. עכשיו זה נורא מעניין כי זה מספר לנו בעקיפין שגם אחרי מלחמת העולם השנייה, הבנת הדרכון עדיין, לפחות במערב אירופה, נתפסה מתוך עולמות המושגים של אליטה מעמדית חברתית.
יש לזה שריד אחר, נראה לי, הדרכון הדיפלומטי. זה שריד, זה מעמד מאוד ספציפי, שמקבל יחס מועדף בדרכון שלו.
נכון. זאת אומרת, איזושהי תפיסה שעדיין, ובמידה מסוימת הדרכון הדיפלומטי נולד בדיוק באותו רגע שהרוב היו כאלה שהיו צריכים לנוע ולא היו להם ניירות תקינים. והיה צריך ליצור איזושהי הבחנה מלאכותית בין אלה שהם legible, כלומר יכולים לנוע בחופשיות ממקום למקום, ועל המדינות לא היה לדאוג להם, לבין כאלה שהם יכולים ליצור בעיות ולכן צריך לנטר את חופש התנועה שלהם.
אז יש שלושה מעמדות כרגע.
תראי, אני אישית מתרחק מחלוקה לשלושה, כי אני חושב שזה משהו נורא נורא סכמטי. יש יותר משלושה מעמדות. זאת אומרת, יש גם המונח מעמד הוא מונח טעון, כי הוא כבר שם אותנו בתוך איזושהי הבנת מציאות מאוד מאוד מסוימת, עם איש מזוקן וגדול, שכולנו גדלנו על ברכיו, או לפחות על ההבנה, של השקפת עולמו, אבל אני חושב שבסופו של דבר, השאלה פה וזה נורא חשוב, כלומר, דרכון זה סוג של אינפוגרפיה במובן הכי נמוך שלה, זה לא ספרות גבוהה, זה לא ספרות יפה, זו אינפוגרפיה ברמה הכי בסיסית שלה. ולכן גם אין פה איזשהו שיוך במובן העמוק של המילה, זאת אומרת, זה משהו נורא נורא טכני. כלומר, אותו תהליך של הנפקת הדרכונים נשען על בסיס שורה של אינטרסים שבתוכם, בסופו של דבר מגיעים למצב שמתכתבים עם איזשהו מעמד מסוים. זה קצת כמו, אני אתן איזושהי אנלוגיה, אולי קצת שכונתית, אבל היא מאוד תעזור להבין. זה קצת כמו כאלה שמחליפים את הכרטיס האשראי שלהם לכרטיס זהוב. יכול להיות שהם לא מושכים כאלה סכומים בבנק, אבל כשהם מוציאים אותו מהארנק ורואים כרטיס זהוב, זה מייצר איזושהי אמירה מסוימת. ובמידה מסוימת, גם זו הסיבה שהדרכונים הראשונים, בכלל היו חתיכת נייר מקופלת, לא איזשהו פנקס שזה נולד אחר כך, אחרי המלחמה, אבל היו בעצם נייר כזה שקופל, והיה בעצם בתוך איזשהו ארנקון מאור עם איתורים, כלומר זה היה באמת איזה סוג של סמל סטטוס, אדם שלף החוצה כמו את כרטיס האשראי שלו, ודרך זה הוא בעצם יצר איזושהי ניעות גיאוגרפית על בסיס של ניעות מעמדית.
מה עוד היה כתוב בדרכונים האלה? איך הם נראו פרט לעניין הזה?
זה קצת כמו מה שקראו תעודת מעבר. זאת אומרת, הם היו פרטים מזהים של האיש. הייתה משנות ה-70 של המאה ה-19 מתחילה גם להתווסף תמונה, באיכות הרבה יותר טובה מהתמונות של הטלפונים שלנו, כי זה היה על בסיס באמת תבניות כאלה של, לא זוכר איך הוא מזה, מזכוכית שעושים, אבל באמת ברזולוציה מאוד גבוהה. הרבה פעמים גם לא היו חוקים לגבי התצלום, זאת אומרת, לא היה צריך לצלם רק את עצמות השט, כמו בתמונות הביומטרית של ימינו, אלא הרבה פעמים הצטלמו עם המשפחה, וישובים על כיסא, ובאיזושהי פוזה מעמדית כזו שתמחיש את החשיבות של האירוע, הרבה פעמים. מה שכן מתחיל בהדרגה לעלות, וזו נקודה מרתקת, זה שכלפי אוכלוסיות מסוימות, מתחילה כבר הגבלה מבחינת כיסוי ראש. שזו נקודה נורא נורא מעניינת. שבמידה מסוימת מראה גם את, נקרא לזה ככה, את הפנים, את הפנים הכפולות של השיטה הדרכונית. כי אנשים מתחילים לנוע. לא בהכרח, למשל, אני מדבר על אותם אנשים, למשל, שהגירות הגדולות לאמריקה בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19. אז החבר'ה האלה, שהם בסופו של יום, אני קצת מתנגד למונח הגירות, כי האנשים האלה הם בסופו של יום פליטים. כלומר, אנחנו נוטים לראות אותם כהגירה, כי זה סוג של איזושהי הבחנה בדיעבד. אבל רוב האנשים האלה הולכים לאמריקה לא בידיעה שהם הולכים לחזור, או שיש להם לאן לחזור. כלומר, הם סוג של פליטים, אולי הרבה יותר רכים ממושג הפליטות שאנחנו פוגשים אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל למשל, האנשים האלה עוברים תלאות איומות בדרך אל הנמלים להמבורג ולרוטרדם וכן הלאה, בעיקר בגרמניה. כאשר המערכת הגרמנית מוצאה את עצמה בתווך בעצם בין האימפריה הצארית לבין הנמלים ששופכים במרכאות את האנשים האלה אל מעבר לים, ובמידה רבה הגרמנים בונים מערכת שלמה של מחנות מעצר שבהם מספקים לאנשים האלה ניירות, מצלמים אותם, מזהים אותם, מחטאים אותם, הכל על בסיס של איזשהו משינרי, ממש איזשהו פס יצור כזה, של תהליך שלקח בין 24 ל-48 שעות, והרעיון היה בעיקר, וזו הנקודה, לוודא בכל דרך שהם לא יחזרו יותר. כלומר, להבטיח שזו אומנם הגירה, אבל זו הגירה בכיוון אחד. וזו נקודה נורא מעניינת שאנחנו גם צריכים לשים לב אליה. הגירה וגם פליטות הם בראש, הם תמיד יהיו לכיוון אחד.
אם נחזור לכיסוי ראש, למי אסור היה לשאת כיסוי ראש בתמונה?
למשל, לנשים.
ולגברים היה מותר?
גברים, יש פחות בעיה. לא כי אין בעיה חלילה, אבל בתוך האפליה המגדרית של המאה ה-19, זה היה בסדר. היה אז בסדר, כמובן, היום זה היום ונורא, כמובן. אני רוצה לומר את זה, זה חשוב.
לא, בהחלט. פרט לתמונה. עם איזה פרטים משתמשים כדי לזהות אנשים בדרכון? הרי מספרים כמו מספרי דרכון או תעודות זהות, אני מניח שפחות הופיעו. אבל מה, משתמשים במאפיינים חיצוניים, כותבים אותם, מתארים אותם באיזושהי צורה?
תראה, אני אספר את זה אולי כי יש איזו בדיחה שמסתובבת, אני כמובן לא אספר אותה באנגלית, כי אני לא רוצה להעמיד את האנגלית הקלוקלת שלי למבחן, אבל אני כן אמר אותה, אני אספר אותה בעברית, ששוטר ניגש לג'נטלמן אנגלי ושאל אותו, איפה הוא ישמע ניגש לך? ואיפה התעודות שלך? ואז הוא אומר, אין לי, אבל יש לי יגואר. ופה בעצם אני חושב שאנחנו חושפים את כל הסיפור. כלומר, אם הדרכון ניתן על בסיס שאלה מעמדית, על בסיס תפיסה של בונה פידה, כלומר של אמינות ומעמדיות חברתית, אין צורך לנקוט באמצעי זהירות שלא יזייפו אותו. כלומר, הפעולה של זיוף דרכונים ושל גניבת זהויות, היא פעולה שבאה לידי ביטוי באותו רגע שהערך הפרקטי של הדרכון עולה, וזה קורה רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר הגבולות נסגרים. כאשר הגבולות פתוחים, אין בעיה, אז לא צריך גם לזייף דרכון. אם אפשר לגנוב את הגבול גם בלי ניירות, ואף אחד לא יאכוף את זה. הבעיה מתחילה אם כך, באותו רגע שהגבולות נסגרים, ואז הערך של הדרכון עולה.
ואז איך מזייפים?
זו שאלה גדולה. אין לי ניסיון בזה כמובן, אבל אני יכול לומר שלמשל, אחת הטכניקות המקובלות הייתה בעיקר, קודם כל לנסות להימנע בביקורת. עד, אני אומר את זה אפילו בצורה, אני מניח יותר רחוק, בעצם עד שנות ה-40, בהרבה מאוד מקומות, לנו קשה להבין את זה כי אנחנו, הגיאוגרפיה שלנו היא קטנה, אבל תחשבו במונחים של יבשת אירופית, שהגבולות היבשתיים הם אינסופיים, יש לא 1001, מיליון ואחת דרכים. לעבור ממקום למקום. ובמידה מסוימת לקח המון המון זמן, עד שבכלל התחילו לבנות מערכת שיטתית של ניטור התנועה בגבולות. אני אומר את זה כי גם למשל בגרמניה הנאצית, שזו אחת הדוגמאות הכי בולטות נקרא לזה כך, לעיסוק בגבולות במובן הרודפני שלהן, אז גם בגרמניה הנאצית, בעצם עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, לא הייתה באמת משטרת גבולות מסודרת. רוב השליטה על הגבול נעשתה על בסיס הפחדה של אותם אנשים שנאלצו לעזוב את גרמניה, בעיקר יהודים כמובן, הנאצית, ופחות על בסיס שליטה אפקטיבית בגבול.
מעניין.
אוקיי. אז לא היה צריך תעודות בשביל לצאת מגרמניה?
לא. היה צריך תעודות. אבל בסופו של דבר, אם יוצרים הפחדה נורא נורא משמעותית, ואין בעצם יכולתם דוגמה למשל, באזור של קרלסרו הייתה נקודת ביקורת גבולות בגרמניה עכשיו. זה אחד המקומות היחידים שהיה גם טלפון שאפשר ליצור קשר, שפקידי הגבול יכלו ליצור קשר עם המערכת. אנחנו בעידן של תרום מחשב. זאת אומרת, אין אפשרות להעלות את הפרטים של אדם על המסך ולראות תוך שנייה את פירוט היציאות והכניסות שלו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל נקודת ביקורת גבולות כזו מתפקדת כיחידה כמעט אוטונומית. עכשיו, יש אזורים שהם אזורי גבול, שלפעמים הכפרים נחלקים אחד אל השני, זאת אומרת, כל אחד בשני צידי הגבול. האפשרות לנטר שם את תנועת הגבולות היא כמעט בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
היה פרק בפודקאסט שעסק בבניית הגבול בין גרמניה המזרחית למערבית, ובדיוק בנקודה הזאת היא שלא היה גבול במונח
נכון,
שאנחנו מדמיינים
נכון.
היום, עד שלב מאוד לא מאוחר.
נכון.
ולטענת דוקטור סגי שפר, הוא גם מעולם לא היה הרמטי, בשום שלב
אבל
שלו.
אבל זה נכון מאוד, אני מאוד מסכים, ואני חושב שהנקודה הזו היא מאוד חשובה להבין אותה, כי כמו שאמרתי קודם, ובואו נזכר לחזור לזה, זאת אומרת, המונח גבול הוא מונח גנרי, ועליו בעצם כל חברה או קולקטיב או ריבונות טריטוריאלית מלבישה את עולמות המושגים שלה. זאת אומרת, גם המונח גבול הרמטי בסופו של דבר, הוא לא הרמטי. וזה במידה נשען על המון גורמים, אבל לא רק על מכשול פיזי.
הזכרת את הטלפון בנקודת ביקורת גבול, זה הזכיר לי שבספר שלך, רעשי המודרניות, אתה כותב על הטלפון כאיזשהו סמל של עידן פקידותי בוויימר. ורציתי לשאול עוד לפני זה שבעצם גם הדרכון, עולם של דרכונים הוא עולם של פקידים.
לגמרי. אני חושב שאתה מאוד צודק אסף, אני חושב שאני צריך אולי לפתור את זה עם עצמי, למה אני תמיד נמשך לנושאים האלה שבהם יש את האפוריות האדמיניסטרטיבית שפתאום מרימה את ראשה והופכת להיות איזושהי מפלצת. כי אני חושב שיש משהו במידה רבה שאותי מרתק, זה אם תרצו המפגש ההרסני הזה בין איך שאנחנו מבינים בירוקרטיה במובן הווברייני שלה, המקס וברי שלה, כארגון שאמור בעצם לייצר סוג של איזה תזרים של תהליכים, לבין מצב שיש פה את הגורם האנושי. ואני חושב שדרכון מהבחינה הזו הוא מאוד כזה, כי הוא מורכב מהמון המון מפגשים, אינטראקציות אנושיות, אחרי למשל מתהליך הגשת הבקשה לדרכון. כלומר, אנחנו ממלאים בתוך טופס, שמלכתחילה לטופס יש איזשהו תחביר פנימי מסוים, באופן השאלות ששואלים אותנו, ובאופן האינפורמציה שאנחנו ממלאים. כלומר, שאלות לגבי המוצא שלנו, מצבנו המשפחתי, דתנו, אני לא מדבר כרגע על אקטואליה, אבל אני מדבר על בתקופות של המחצית הראשונה של המאה ה-20, גם קודם. כלומר, יש המון המון אסטרטגיות בירוקרטיות שבהן ניתן היה לחלץ, למשל, את דתו של אדם גם בחברה שהיא לכאורה נתפסת כחברה אמנציפטורית והשאלה הזו היא לא לגיטימית. ובמילים אחרות, מה שאני מנסה לומר זה שיש איזשהו מימד רך, דינמי, בתוך הבירוקרטיה. קצת איזה סוג של, נקרא לזה ככה, מפגש עמום בין ניירות ואנשים. והדבר הזה מרתק אותי, כי הוא מרתק גם בהקשר של סאונד, כי סאונד הוא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, יש משהו שהוא לכאורה נורא פיזיקלי בסאונד, אבל המפגש שלו עם אנשים מייצר אינטראקציות נורא מעניינות בעיניי לבדיקה מבחינה היסטורית. ואני חושב שאם אני חוזר לסיפור של הטלפון, הטלפון יוצר בדיוק דבר כזה, כי הוא משנה את הבירוקרטיה הקלאסית, כי הוא יוצר בעצם תפיסת זמן ומרחב חדשה. הוא מאפשר לשמוע ולהשמיע, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם הבירוקרטי האמיתי, לא בעולם התיאורטי, הוא לא משאיר ראיות. מפני שמה שנאמר בטלפון הוא סוג של סרמו אבסנטיס, קול מתפוגג ונעלם. זה דבר נורא חשוב במאה שבה אחוז הפשעים בה הוא כל כך גבוה, ולכן גם נורא צריך את הטלפון.
במאמר אתה משתמש בביטוי שייכות מנוירת.
נכון.
למה הכוונה בביטוי הזה?
זה מונח שאני אני משתמשתי בו במקור, זאת אומרת, התחלתי, הטקסט התחיל בגרמנית, ואני קורא לזה פפיר נצוג האריכקאית. זאת אומרת, מצב שבו בעצם השייכות, שהיא משהו נורא נורא מופשט, מקבלת משמעות של חומריות מנוירת. עכשיו, לא במובן החומרי של חומר הגלם של הנייר, אלא במובן הזה שהדרכון מצליח בפעם הראשונה לקחת את אותו קולקטיב שמוקב מערב רב של אנשים, מהבנות שונות, מתפיסות שונות וכן הלאה, ובמידה מסוימת לדחוס את כל הסיפורים שלהם לתוך שניים, שלושה עמודים של זהות מנוירת. עכשיו כמובן, ואם אני מחבר את זה לשאלה של חסף לגבי יהודים, יש קבוצות שנפגעות מזה הרבה יותר מאשר קבוצות אחרות.
אוסיף בהקשר של יהודים, אתה מגדיר יהודים בספר, אני עושה כאן, במאמר, סליחה, אתה מגדיר יהודים במאמר, ואני עושה
איזה... גם בספר, זה בסדר.
גם בספר. ואני עושה איזושהי פרפרזה, כי בעצם האנשים או קהילה שהקיום שלה הוא כמעט לא דרכוני, כי הזהות שלה היא טרנס-לאומית.
נכון.
ולא לאומית. ולכן, אם אנחנו קופצים קדימה, עד עכשיו דיברנו בעיקר על מלחמת העולם הראשונה, אחרי ולפני, בעצם מייצר איזשהו מצב שבו כשמגיעים עולה השלטון הנאצי, והשייכות המנוירת היא כבר מושג קיים, נפוץ, נוצר מצב שאנשים שהקיום המנויר שלהם הוא פחות חזק, יש יותר יכולת לפגוע בקיום הלא מנויר שלהם למעשה.
תראה, קודם כל אתה נוגע באמת באחת הנקודות הכי כאובות, נקרא לזה כך במאה ה-20, שאני חושב שהיא גם במידה סימת נותנת איזושהי משמעות סינגולרית לאירוע, לא במובן האנכי של סבלו יותר, סבלו פחות, אלא במובן האופקי. זאת אומרת, באמת יש פה איזושהי שונות מאוד מעניינת שאנחנו נצטרך להידרש אליה. אני רק רוצה לומר דבר אחד, זאת אומרת, אפשר לנסח את זה בצורה נורא נורא פשוטה ולומר ש... בכל הקבוצות האחרות השייכות המנוירת הייתה מקום של הצלה. אצל יהודים שייכות מנוירת הייתה המקום של הרדיפה. כלומר, הסיפור היהודי הוא במידה משמת הפוך לחלוטין מהבחינה הזו, כי כשאנחנו, בוא רגע נתנתק מהמילים הגדולות של טרנס-נציונליות או בין-לאומיות, זה אפילו לא בין-לאומיות, אני לא, איך מתרגמים? טרנס-נציונליות, טרנס-לאומיות.
אלומי אולי.
זה גם לא אלומיות, זה משהו באמצע, בין אלומיות לבין-לאומיות, נקרא לזה ככה. כי אני חושב שהנקודה המאוד משמעותית שאפשרה ליהודים, לפחות לפני תחילת תהליכי החילון מהמאה ה-18, להתקיים כקבוצה מובחנת, הייתה שייכות דתית. זה משהו שהתחביר האירופי הכיר מתוך ההתכתבות, הדיאלוג הכואב יותר, כואב פחות בין נצרות ויהדות, ובמידה מסוימת היהדות או יהודים או יהדויות נתפסו כקבוצה מובחנת, כל אחת כקבוצה בתוך מקום מגוריה, וחלק הלכו מזה עוד שלב ודיברו על קבוצה מובחנת אל מחוץ למקום המגורים. אבל זו קבוצה שבעצם נשענת על היותה מיעוט. ופה אני אומר משהו קצת מורכב. במידה מסוימת להגדיר כקבוצה, ותקשיבו טוב, להגדיר קבוצה כמיעוט, במידה רבה מניח את הכלים לחיסולה. ולמה? כי זה מראש מניח שקיים חוסר שוויון בין יחיד ורוב, או בין קבוצה ורוב, או בין מיעוט ורוב. ובמידה מסוימת, כשאנחנו מגדירים קבוצה כמיעוט, אנחנו מראש מניחים שזכויותיה הן לא שוות לזכויותיו של הרוב. אחרת היא לא הייתה מיעוט. זאת אומרת, אנחנו מבחינים אותה כקבוצה, מיוצרים קבוצה שהיא מובחנת, ואז אפשר להתווכח על מידת ההסדרה של הזכויות, על מה המסע המתן של הזכויות, אבל באותו רגע שהיא מוגדרת כמיעוט, היא כבר לא יכולה להיות רוב. ופה יש איזשהו פרדוקס מהבחינה הזאת. עכשיו, כל עוד שיהודים הובחנו כקבוצת מיעוט, אז פגעו בהם יותר, פגעו בהם פחות, אבל הם נשמרו כמיעוט. כל קבוצה מהאינטרס שלה, אם זה לשמור אותה ולראות את העם שחטא, כמו במסורת הכנסייתית, אם זה לשמור אותה כמעמד מסוים שעושה עבודות שהחברה לא רוצה לעשות, והיא משאירה את זה להם, אם זה בנושא של מסחר או הלוואה בריבית, אם זה תעשיית שיחר וכן הלאה. אבל השורה התחתונה, כל קבוצה או כל יהדות מצאה את האסטרטגיה שלה לשרוד בתוך הדינמיקה הזאת. מה קורה אבל? עם התהליך של החילון, בעצם היהדות מאבדת את נקודת הממשק שלה. ואז מתחיל אותו תהליך הסימפטוטי אינסופי של הניסיון של מיעוט ברמה זו או אחרת להתכתב עם הרוב. אז יש כאלה שילכו יותר רחוק כמו יהדות גרמניה, יש כאלה שילכו פחות, כמו היהדויות ברוסיה הצארית, אבל בסופו של דבר התהליך הוא תהליך הסימפטוטי. כי הרוב תמיד יוכל לטעון בדיעבד, לא עשיתם מספיק על מנת להיות חלק מאיתנו. וזו תשאר איזושהי אסטרטגיה לשמר אותו כמיעוט. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? כאשר הזהות עוברת תהליך של חילון, וכל קבוצה, כל קולקטיב מוצא את המקום שלו בתוך הזהות המנוירת, כלומר הוא מקבל כביכול את הקבלה, לשייכות שלו, יהודים אולי מקבלים את הנייר, אבל הם תמיד נשארים קבוצה מובחנת. וזו הנקודה שיותר מזה, אם הם יכלו פעם להתאמע, היום הם כבר לא יכולים, כי הם קבוצה מובחנת. ויש שם גם ניירות, יש מערכת שלמה של ניירות שמאפשרת לשמר אותם כקבוצה מובחנת. עכשיו, אם אי אפשר לנטר את היהודים, מה אפשר לנטר? את החברה לא יהודית. ואז בהפוך על הפוך אפשר לדעת מי הוא יהודי. זו הדוגמה למשל של גרמניה. איך מנטרים את היהודי? באמצעת ההגדרה מי הוא לא יהודי.
ומה התפקיד של הדרכון במשחק הזה?
הדרכון הוא אותו מסמך שמאפשר בפחות מ-40 שניות לדעת. עכשיו לא צריך להיות כתוב יהודי על הדרכון. אבל אם אנחנו רואים שאדם יוצא מנקודה מסוימת, והוא רוצה להגיע לנקודה מסוימת, ואנחנו יודעים שהוא רוצה לחזור, והוא לא מתכוון, ופקיד הגבול מתרשם שהאיש יוצא שלא מתוך כוונה לחזור אל ארץ המוצא, מבינים שיש פה בעיה. עכשיו, הרבה פעמים, הרבה שנים, מדינות למשל כמו פולין, עודדו את ההגירה החד-כיוונית הזו מאדמת פולין החוצה, אם זה בהתחלה לאמריקה, ואחרי זה לבריטיש וול פלסטיין, אבל זה לא משנה, עיקרון נשאר אותו עיקרון. אבל בתור רגע שמבינים שכבר לא ניתן לחזור, מבינים שיש בעיה ומדובר פה באוכלוסייה, מסוימת, אתן דוגמה למשל. בשנות ה-30 נוצרה בעיה כשהמון המון היו בסביבות, אם אני לא טועה במספר, בין מעל 50 אלף יהודים ממוצא פולני שהתגוררו בגרמניה. עכשיו הם חיו, הייתה להם ויזת עבודה, הכל היה בסדר גמור, אבל מה היו אזרחים גרמנים? אבל הם עדיין נשארו יהודים מבחינת המערכת, גם מבחינת המערכת הגרמנית וגם מבחינת המערכת הפולנית. כשהתחילו הצרות בגרמניה ב-33, הרבה חבר'ה מנסים להשיג דרכון פולני, כי מה קרה? הם חיו בגרמניה, נולדו להם, הקימו משפחות, נולדו ילדים, הילדים כבר היו בלי ניירות. כי האבא עזב מתישהו ב-1919, 20, 21, מה שאוהבים לקרוא ולא בצדק האוסט-יודן, אותם יהודי המזרח מגיעים לברלין, להמבורג, להמון מקומות, גרים שם, מנהלים חיים, מתקיימים, חיים את היום-יום, אבל פתאום יש בעיה. ואז הם, אזרחות גרמנית הם כבר לא יכולים להשיג, ויזת השהייה שלהם נמצאת בבעיה, ואז הם הולכים לשגרירות הפולנית, בשביל לנסות להשיג את הניירות הישנים שלהם, בשביל לקבל סוג של לג'יביליות, סוג של נראות, במובן האדמיניסטרטיבי. ואז השגרירות הפולנית מנפיקה טופס הנחיות, למשל, לקונסולים הפולנים, איך לזהות כאלה שהם באים עכשיו לקבל אזרחות במובן הפרגמטי, בלי שום איזושהי זיקה אידיאולוגית. אז הם לא אומרים יהודים, הם אומרים מדובר בעיקר גברים, בין 27 ל-35, מדברים פולנית רצוצה, תקשיבו טוב, פולנית רצוצה, וגרמנית עם שגיאות. אחד הדברים שמאפיינים יהודים בהקשר הזה, שהם לא יודעים, הם מדברים הרבה שפות, אבל הם לא יודעים אף שפה בשלמותה. שזה בעצם החוויה הדומיננטית ביותר של מיעוט טרנס-נציונלי. הם יודעים הרבה לשונות, אבל אף אחד לא יודעים לעומקה. ובמידה מסוימת, ואז הם מגיעים, קרוב לוודאי עזב את אדמת פולין ב-1919, כלומר, ניסה להתחמק משירות בצבא, ואין לו הכנסה קבועה. כלומר, הם עשו מה שקוראים בעידן המודרני, פרופיילינג. עכשיו, אף אחד לא אומר את המילה בקול, אבל כולם מבינים במה מדובר. וזו נקודה נורא נורא מהותית שמחזירה אותנו בדיוק להיבט הרך של הבירוקרטיה. כלומר, שבסופו של דבר המפגש בין הפקיד לבין האדם שעומד מולו, הופך להיות מפגש שמערב גם את התקנות, אבל הוא מערב גם את הגורם האנושי. והמסמך עצמו הוא מסמך יתום, הוא יבש, הוא קר, הוא מנוכר. הוא יכול לפעול לשני הכיוונים. אדם יכול לראות דרכונים שהם אינם מספקים, או ניירות שאינם מספקים, ולסייע. באותה מידה הוא יכול להגיד שהוא הולך לחומרה, ורואה, הנה, יש לי פה בעיה ואני לא עוזר. ופה אנחנו נחשפים לאותו מסע ומתן אכזרי, נראה נקרא לו, שבו עומדים שני הצדדים ומנהלים מסע ומתן, כאשר המחיר של אחד זה החיים שלו, והמחיר של האחר זה אולי בהפרעה בקידום שלו.
כלומר, הדרכון הוא פחות, הוא, במקרה הזה הוא פחות העיקר, העיקר הוא המסע ומתן לקבלתו, או במקום אחר, המסע ומתן עם פקיד הגבול.
בדיוק, זה פחות עם קבלתו, כי הנקודה היא, ולא דיברנו בכלל לקבוצה של אלה שאין להם בכלל דרכונים, כלומר, אני משתמש במונח חסרי מדינה, למרות שבעברית אנחנו מדברים על חדלי אזרחות. אני חושב שאלה מונחים שונים ואנחנו צריכים להידרש אליהם, כלומר, חדלי אזרחות, או מה שארנט קוראת stateless persons, הם לא רק חדלי אזרחות, הם חסרי מדינה. זו נקודה שאנחנו הרבה פעמים מפספסים אותה, כלומר, זה לא רק אובדן אזרחות, זה אובדן המקום על פני כדור הארץ. אבל אם אני רגע חוזר לסיפור שלנו, במידה מסוימת, הרבה פעמים, גם כשיש דרכון, יש לו שווי משתנה. כי בשוק הדרכונים המשתנה, אם יש לי דרכון שכבר שייך למדינה שלא קיימת, כמו למשל בסיפור של אותן מדינות, האימפריה העות'מאנית, האימפריה הצארית, האימפריה האוסטרו-הונגרית, שמנפיקות דרכונים לאנשיהם. בינתיים המלחמה מסתיימת, המדינות האלה כבר לא קיימות. ואז המדינות החדשות שנולדות על חורבותיהן, כבר לא חשות מחויבות לכבד את הדרכונים שהונפקו בשעתו. כלומר, יש פה משחק כפול, יש פה גם משחק של זמן, גם משחק של מרחב, וגם את הדיאלוג האנושי. מה שיוצר סיטואציה נורא נורא תחוסה, וכל זה ב-40 שניות תחת לחץ עם מזוודות בידיים.
טוב, אני אשאל אולי ככה לסיכום משהו יותר רחב.
בשמחה.
הזכרנו כאן את הספר שלך שיצא ב-2011, נכון?
למיטב זיכרוני.
כן, רעשי המודרניות. שעסק במרחבי שם, במרחבי סאונד, ובעצם הנושא שאתה כותב עליו במאמר הזה בזמנים, הוא עובר מאיזשהו מרחב מאוד מאוד מופשט של קול, לא מוגדר, לא תחום, למרחב שהוא אולי גם יש לו היבטים מופשטים, אבל הוא בסופו של דבר עוסק בגבולות, בקיר שצריך לעבור מכאן לכאן. אז שואל בעצם על, על, על המעבר המחקרי הזה שלך, ממשהו יותר מופשט למשהו יותר מוגדר, ובכלל על העיסוק במרחבים.
תראה, אני חושב שקודם כל באמת, אני חושב שזו שאלה שאני אנסה לענות עליה באמת בקצרה, כי כשאנחנו מגיעים למצב שנורים על הנושאים שאנחנו עובדים עליהם, אז זה המקום שצריך הכי לשים לב, שלא גולשים מעבר למסגרת הזמן, אז אני אנסה לעשות זה בקצרה. אני חושב שמאוד מרתק אותי המפגש בין הטכנולוגיות של המודרניות לבין החוויה האישית שלנו כאינדיבידואליות. אותם נקודות סמויות, נקרא לזה כך, שבהן הטכנולוגיה יוצרת איזושהי אשליה של הזכה, של זמן ומרחב, שפוגשת כל אחד מאיתנו במקום אחר. ואני מנסה אולי בעבודות שלי, גם בפרויקטים הנוכחים שלי, למצוא איזושהי, לראות איך אני מבין את הפרשנות האוניברסלית בתוך הייחודיות ההיסטורית. כי אוניברסליזם לבד זה לא היסטוריה, והיסטוריה בלא איזושהי היבט אוניברסלי, קצת הופכת להיות מיקרולוגית בחוויה שלי. ואני חושב שאנחנו תמיד מנסים ליצור את הממשק הבלתי אפשרי הזה, בין המימד המיקרולוגי למימד המקרולוגי.
מצוין, נהדר. דוקטור אירון ז'אן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה שבאת
לפודקאסט. תודה שבאת.
כיף.
האזנתם לפרק נוסף בפודקאסט של כתב העת זמנים.
תודה לדוקטור ירון ז'אן.
נשתמע בפרק הבא.